בעמוד למד זין. אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתנו את התורה, דיינו. זה משפט קשה, כי מה יש לעשות לרגלי הר סיני סתם באמצע המדבר להיות תקועים שם? אם מקבלים את התורה זה שווה, אבל אם לא, מה לעשות שם? זאת אומרת שהכירו לפני הר סיני בעצמו, עצם זה שאנחנו עומדים לפני הר סיני, כן, אנחנו הולכים לקראת ימי השבועות, חג השבועות הבא לנו טובה, אנחנו רואים שכמה ימים לפני חג השבועות כבר עם ישראל מגיע להר סיני בראש חודש סיוון, וזה מהווה אירוע בפני עצמו. כי עצם העמידה עליו ואצלו בתחתיתו, היא המעלה הגדולה היסודית. רואים כאן עיקרון מאוד חשוב, שהמעלה הגדולה בחיים, הדבר החשוב בחיים זו ההכשרה. יש תוצאה ויש דרך. והדבר הגדול בעולם זה ליצור את ההכשרה ואת התשתית ואת הדרך. וממילא, כשאתה עושה את ההכשרה כמו שצריך ואת הדרך כמו שצריך, אז התוכן הרוחני והרווחים הגדולים והברכה תחול. אם אתה תשים את העצים כמו שצריך ותקריב את הקורבן, תשים את הקורבן כמו שצריך, אז תרד אש מהשמיים. אם אתה הכנת את הכל, את כל המרכיבים, כראוי מצדך, אז הברכה תחול משמיים, ממרומים. כך כותב הכוזרי, חוזר על זה הרבה מאוד במאמר ראשון, שאנחנו מצדנו עושים רק את ההכשרה. וזה התפקיד העיקרי שלנו כבני אדם. וזה קרה בהר סיני. מה קרה לרגלי הר סיני? ברגלי הר סיני נוצרה ההכשרה. מהי ההכשרה לקבל תורה? ההכשרה היא, כן, מה שקרה בהר סיני, קובעת את יסוד הסגוליות הישראלית. מה שמכשיר אותנו לקבל תורה, זה התכונות שלנו כיהודים, התכונות הישראליות. כשאדם מחזק את התכונות שלו כישראלי, אז ממילא התורה תחול. כי נוצר כלי קיבול, מתאים לתורה. ומה שקרה לרגלי הר סיני, שהקדוש ברוך הוא יצר, הכשיר, בירר בנו תכונות, את התכונות אופי שמתאימות לנו לעם ישראל. זה כמובן עניין פעולה אלוקית, מתוך מקור האלוקי הכללי של התורה. אחר כך, מתוך זה, מתוך העובדה שהקדוש ברוך הוא יצר בנו תכונות מתאימות, כלי קיבול מתאים, תכונות סגוליות, סגולה זה תכונה עצמית, תכונת אופי, שהיא לא משתנה, כמו משקל סגולי של חומר. משקל סגולי זה התכונה העצמית של החומר שלא תלויה בנסיבות חיצוניות. כיוון שנוצרו בנו תכונות יסוד, מתוך זה אפשר גם לקבל תורה. מגיעה המעלה המרמה המיוחדת של מתן תורה, של קבלתה והתגלותה והתפרטותה, עם החלטת נעשה ונשמע ועם כפיית הר כגיגית. כל הברכה הגדולה של תורה זה הכל תוצאה של משהו שקדם לזה, הכנת התכונות. אנחנו מברכים כל יום אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. הרצי יהודה מסביר, בחר בנו מכל העמים ומתוך כך יכל לתת לנו את תורתו. זאת אומרת, נתינת התורה היא תוצאה של הכנת התשתית הנפשית, של התכונות, של התכנת הבסיס האישיותי בעם ישראל, וכשיש את הבסיס האישיותי, התורה תזרום, התורה תגיע. גם באורות התורה, רב קוק שואל, מה עושה בן אדם שמרגיש שאין לו מתיקות בתורה? לומד, אבל זה לא מתוק לו. לא מתחבר, כמו שאומרים. אז אומר הרב, אתה צריך לחזק את התכונה הישראלית שבך. לחזק את התכונות שלך בתור יהודי. מה זה התכונות שלנו בתור יהודים? תכונות אופייניות לעם ישראל, ישראל גומלי חסדים, ישראל רחמנים, ביישנים, ענבים, ישראל מאמינים. תחזק את הגנטיקה הישראלית שלך, התכונות הישראליות שבך, אתה תראה שהמתיקות של התורה תחזור. כי התורה נדבקת, מתאימה למה שמתאים לה. בנפש. בנפש היא מדבר באותה שפה. כמו שאמרת הגמרא במנחות, יבוא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים. יבוא משה שנקרא טוב, ואתה יראה אותו כי טוב הוא, אז הוא יכול לקבל את התורה שנקראת לקח טוב. מטוב הקדוש ברוך הוא טוב לכל לטובים, ישראל. זאת אומרת, כשיש תכונות טובות בנפש, אז התורה נדבקת, זה מתאים. וזה קרה במעמד הר סיני. מה קרה במעמד הר סיני לפני קבלת התורה? ישראל שעמדו, עצם העמידה לפני הר סיני, כבר התרחש משהו. הגמרא בשבת, מסכת שבת, מבררת שישראל שעמדו לפני הר סיני, פסקה זוהמתם. ככה לשון הגמרא מסכת שבת. המדרש אומר שהנחש הקדמוני הטיל זוהמה בחווה. וכל האנושות כולה, מאז, היא תחת הזוהמה, כך אומרת הגמרא, זוהמה של הנחש הקדמוני. אז איך יכולנו לקבל תורה? ישראל שעמדו לפני הר סיני, פסקה זוהמתם. אותו דבר שדורש הבנה. מה זה הזוהמה שהנחש הטיל בחווה, שנתנה קטל את כל האנושות? מה זאת אומרת שישראל פסקה זוהמתם, כמו שמביא פה עמידה על הר סיני, פסקה זוהמה מישראל. כן, מה זה זוהמה? זוהמה זה פסולת. זוהמה זה לכלוך. זוהמה זה הדבר הפחות חשוב, הפחות משמעותי. הדבר שהוא שולי, שהוא תפל, שהוא מפריע, שהוא מזיק. במה מתעניינים בחיים? זאת השאלה המרכזית. על מה, במה אדם מתעניין? למה הוא נמשך? למה הוא מסתקרן? מה מעניין אותו? על מה הוא מוכן לקרוא, לשמוע? מה מגרה אותו? מאז חטא אדם הראשון, מאז הנחש, המכה הגדולה ביותר של האנושות, שהיא יותר מתעניינת בזוהמה, שהיא יותר מתעניינת בשטויות. זאת אומרת, אם יש שתי אפשרויות, או לקרוא משהו משמעותי שמחכים, או לקרוא שטויות, אנשים מעדיפים לקרוא שטויות. אנשים מעדיפים את הפסולת, זאת אומרת, הדבר הלא חשוב, את הזוהמה, את הדבר התפל, את הלכלוך, את הדברים הלא חשובים, מעדיפים את זה. מצביעים ברגליים. זה נקרא נחש. מה זאת אומרת נחש? האנושות עסוקה בחשיבה השלילית, באלמנט הלא חיובי. במקום להסתכל על גן שלם, שהוא מלא פירות, שהקדוש ברוך הוא נותן, כן, אבל זה לא מעניין. מה שמעניין, משהו חדשות, זאת אומרת, משהו... אנקדוטה זה שיש פה עץ אחד שאלוקים אמר לא לקחת אותו. רגע, מה הסיפור שמה? זה צריך תחקיר כמה. רגע, מה יש לו? איזה אינטרס? מיד הנחש. מה הוא חושב? זה הסיפור פה. זה שיש פה מלא 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 ברכה והצלחה וחסד אדיר של הקדוש ברוך הוא, זה לא מעניין. על זה לא כותבים בעיתון. מה מעניין? יש פה איזה סוגיה, יש פה איזה, צריך לחקור את זה. למה אלוקים אמר שלא? הנחש מתחיל לעשות פלפולים. זה נקרא זוהמה. זוהמה זה ההתמקדות של האנושות בדבר התפל, השולי, הלא חשוב, הלא משמעותי. ודווקא בו כל תשומת הלב נמצאת. אי אפשר לקבל תורה ככה. תורה זה הכרעה דרמטית בחיים, במה אני מתעניין, במה אני משקיע את המחשבות שלי, מה הנושא, על מה חושבים, על מה מדברים, מה עומד פה על הפרק. אפשר להתעסק בכל נושא שמגיע לפנינו, אפשר להתעסק בזוהמה שבו, ואפשר להתעסק במהות שבו. בעיקר או בתפל, בדברים הצבעוניים, או במשמעות העיקרית החשובה. זאת העבודה שלנו. והזוהמה מושכת את האדם לעסוק בקנאה, ובתאווה, ובכבוד. הזוהמה גורמת לאדם, מושכת אותו לעסוק בתחרותיות, בגאווה, בדברים הלא לא מוצלחים, לחפש את הרוע, לחפש את הבעיות. אי אפשר לקבל תורה ככה. ישראל שעמדו לפני הר סיני, פסקה זוהמתם. הקדוש ברוך הוא מנקה ניקיון פנימי, וזה עיקר התכונה שלנו עם ישראל, ניקיון פנימי. של עם שמתעניין במשהו אחר. במה אנחנו מתעניינים? מה מעסיק אותם? ממה אנחנו מתרגשים? למה אנחנו מתמגנטים, נקרא לזה ככה. יש המון נושאים. אנחנו, התורה בעצם זה ההכרעה הזאת להתעניין במשמעותי, בחשוב, בעיקרי, בקדוש. כן. זה הכנה תשתית נפשית בכלל. בלי זה אי אפשר לקבל תורה. יש שלבים, מסכים. זה שלבים בהכנות. לרגלי הר סיני נוצרה, כן, כבר התרחקנו, אומר המהר"ל, מאוד מההשפעה המצרית, כבר עברה תקופה. השפעה המצרית הלכה ונמסה. אכלו כבר מן כמה ימים, הלכים מן השמיים, יש איזה תהליכים שעם ישראל עובר, ומגיעים לרגלי הר סיני, משהו בסיני, במקום הזה, מקום גורם, מאפשר מוכנות נפשית. מוכנות נפשית להתעניין בדברים החשובים. ומה אנחנו מתעניינים? מה חשוב לנו? מתעניינים בנשמה, מתעניינים בעיקר, ולא בתפל. כן. זה נקרא בחרבן מכל העמים. זה המשך, אתה צודק. זה כאילו פיתוח או פירוט של כל מה שקרה ביציאת מצרים. יצאנו מצרים, נתנו את השבת, נתנו את המן, קרה לנו את הים. כל זה בעצם חלק מההכשרה. עכשיו אפשר להגיע לתורה. דוגמה נוספת. חז"ל אומרים, מי שאין לו בושת פנים, בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני. מה זה מי שאין לו בושת פנים? זה בדיוק הנושא שאמרנו. הרי אדם בדרך כלל מתבייש להתעסק בלכלוך. אמור להתבייש. נכון שיש לנו לכלוך בחיים, אבל זה מביך. ראיתם בן אדם שהוא הולך מלוכלך ברחוב, בדרך כלל הוא מתבייש ללכת מלוכלך ברחוב. זה מביך. תראו בן אדם, אני יודע מה, נותנים לו אוכל ונותנים לו קליפות. האם הוא בצורה מול כולם יתחיל להתעסק בקליפות? זה מביך. אדם אגון, נורמלי, מתבייש, מבין שזה מביך להתעסק בפסולת, לדבר על זה, להתעסק עם זה. אז באופן טבעי, גם אדם שיש פסולת שקצת נוגעת, אבל הוא מתבייש. זה מביך. אז הוא לא ידבר על זה, ולא יקרא על זה, ולא ילמד על זה, ולא יחשוב על זה, ולא ידבר. יבין שזה החלק המביש בחיים, מה לעשות? זה לא בדיוק מחמאה. אבל לצערנו הרב, יש מצב של אין בושה. ששמים את הפסולת על השולחן, ומדברים עליה בכל רם, ובזה הם מתעניינים, ובזה, על זה שרים, ועל זה מדברים, ועל זה משוחחים, ועל זה מתרגשים. מה, אתם לא מתביישים? לפחות להתבייש. אני מבין שיש לך קצת משיכה לפסולת, אבל לא יכול להתבייש. מה, זה מגיל. זה סימן שאתה לא שייך לארץ. כן.
לפעמים
לא
צריך לעלות את זה בזרמה הזאת, בשביל לתקן
לא? בשביל לתקן, לא צריך לעשות מזה קרקס. צריך בעדינות גדולה ללכת לאיזה מקום ככה חשאי בשקט ולהעלות הזוהמה ולנסות להתמודד איתה. בטח לא לעשות איזה חיוכים והצגה ושמחה וססון. זה דרך מביך. אדם לא, לא מה, אדם שיש לו איזה בעיה רפואית קשה. אז הוא עושה מזה, הולך, מודיע לכולם, יש לי מלא מחלות וזה, ועושה מזה סרט גדול. זה מביך, זה בעיה, צריך להתמודד איתה, זה לא פשוט, דבר לא נעים. אנחנו האנושות כבר שכחה שהיא צריכה לרפא את עצמה. זאת אומרת שהמנגנון הגנה של האנושות זה חוסר הבושה. זה מנגנון הגנה נורא והיום. לנטרל את אלמנט הבושה. כאילו המנגנון הגנה העצמי של האנושות מפני הפסולת, מפני הצלקה, זה פסולת, זה לשחוק את הבושה. והמחיר הוא יקר, יקר מאוד מאוד מאוד. כן.
אבל בפסולת בצורה טובה, כאילו חוסים אותה,
אבל מי רוצה לטפל בשחיתות? אנחנו רוצים שיש שחיתות. אחרת על מה נדבר? תאר לך ששנתיים עכשיו לא יש שחיתות. 5 שנים, שום פרשיית שחיתות. וואי, איזה שיעמום. מה נעשה? לפני כמה שנים בא אליי בוגר מכינה. תלמיד שלי. אמר לי, החלטתי להיות עיתונאי. הוא למד תקשורת 3 שנים, החלטתי להיות עיתונאי. יופי. אני רוצה הסכמה. אמרתי לו, אני לא יודעת את הסכמות, אני מוכן ללכת איתך ביחד לרב סדן, אני לא מסמוך. הוא אומר, אנחנו ביחד לרב סדן. אז הרב סדן אמר, תראה לי מה אתה עושה? אז הוא עבד במקומון. מקומון זה עיתון של עיר. לא עיתון של כל הארץ, רק של עיר קטנה. של עיר אחת. והוא הראה לנו שהוא גילה ש... העירייה עשתה משהו לא בסדר, עשתה איזה אבי. לא משנה כרגע מה. אז הוא מיד אז הוא כתב איזה כתבה מאוד גדולה במקומון על האבל שהעירייה עשתה. אז הרב אלי אמר לו, בחפץ חיים כתוב, שאם אדם רואה משהו שלא טוב אצל ראשי הציבור, מה הוא צריך לעשות? ללכת לראש לאיש הציבור ולהגיד לו, תשמע, יש פה איזה בעיה, אולי לא שמת לב, הוא צריך לתקן, כי מטרה היא לתקן, נכון? אם הוא לא מתקן, אם הוא לא זה, זה, טוב, אז מתחילים לדרדר אמצעים. אבל לך תחיל, אתה צריך לבוא אלי מישהו, להגיד לו, תתקן. אז שאלנו, אתה עושה את זה, מה פתאום? זה היה הורס לי את הסקופ. זה זוהמה. אם אתה רוצה לתקן, למה אתה מפרסם? תתקן. תגיד, בדרך כלל זה מספיק לאיים בפרסום, זה כבר עובד. לא צריך לפרסם. תגיד, תיזהר, אם לא אני אפרסם. אז הוא כבר יתקן את הכל. המטרה היא לתקן, לא? וכן הלאה וכן הלאה. למה אנשים בכלל לא עוסקים בתיקון, עוסקים בתרבות שלמה? שבכלל לא בא לתקן? אנשים עוסקים כל היום תרבות שלמה שעסוקה בלכלוך. בכלל לא מטרת לתקן. זה לא, לא, זה לא בשביל להכשיר ולפתום פתרונות. זה ענק כזאת, להתעסק בזוהמה, כמו זבוב. ככה הגמרא אומרת, שעץ משל לזבובים. נמשכים לפסולת, נמשכים לזוהמה. אין לך מה לעשות? בשביל מה באנו לעולם? תעשה דברים בעלי ערך, תתעניין בדברים טובים. תלמד חוכמה, בקשה, תלמד אומנות, מוזיקה, מצוין, תמלא משהו, כל כך הרבה דברים יפים בעולם. למה אתה צריך להימשך לפסולת, לדבר, לשערוריה שהייתה פה, לזה? זאת אומרת שהנושא הוא לא לתקן. הנחש לא רוצה לתקן. הנחש רוצה שערוריה. הנחש רוצה שנתעסק בזה. ויצא מזה רק בעיה, רק בלגן. מריבות, סכסוכים, מצוין, יופי. וצריך לסכסך בין אדם לבין הקדוש ברוך הוא, ובין אדם לבין חווה. מעולה, איזה תיקון יצא מזה? שום תיקון.
זה לא כאילו, המטרה של הפרסום, ולא תמיד רק לשמור על החברה.
אז תלך לראש ראש הממשלה, תגיד לו, יש לי, אני מידע לא טוב עליך. אני מציע לך שתתקן ותחזור בתשובה. אם לא, אני מזהיר אותך, אני אפרסם. נכון, אז הוא ירוץ לתקן, עושה את הכל מהר מהר לתקן. אז זהו, הגענו למטרה, מטרה היא לתקן. מה?
פרשת
קשות מאוד. בסדר, אבל תגיד לו, אני מזהיר אותך, המטרה היא לתקן, נכון? מה המטרה? היום המטרה היא שאנשים יתפטרו כל יומיים, או שאנשים יחזרו בתשובה. היהדות לא מאמינה בהתפטרויות המוניות, היא מאמינה בתשובה. תתקן, תעשה תשובה. אבל לא, אז מי רוצה תשובה בכלל? אף אחד לא רוצה תשובה. רוצים סנסציה, רוצים שיתפטר, שנעיף אותו. או, עכשיו יש סיפור מעניין. אבל זה לא רק בתקשורת. כל התרבות בנויה ככה. איך כל הספרות והמדיה, הסרטים, הכל בנוי על זה, שהמטרה היא לעסוק בלכלוך. זו אמה מצד עצמה. אי אפשר לקבל ככה תורה. אי אפשר. אתה עסוק בדבר הלא חשוב, בדבר הלא משמעותי. בידיעות, במידע, במערכת הלא חשובה של החיים, תתעסק בעיקר, בנשמה, בחוכמה, באמת, בתיקון. כן. לפחות תתבייש. לפחות, זה משהו. לפחות אדם צריך להתבייש. זה גם התחלה טובה. כי אם מתבייש, טוב, אז יש פה עם מי לדבר. יש פה איזה קצה חוץ. אתה רואה שאדם שמתבייש, נבוך, אז זה התחלה טובה. יש פה משהו. זה סימן של עם ישראל, סימנים מיוחדים לאומה, גמרא ביבמות, פרק שמיני, אחד מהסימנים של עם ישראל, בישנים. מה הכוונה בישנים? בישנים זה לא הכוונה אחד שלא מעז לדבר, שיושב בפינה וזה. בישן הכוונה שיש נושאים שאנחנו לא, הם לא, אי אפשר לדבר עליהם, זה מביך. יש פסולת בחיים, אי אפשר לדבר על פסולת, זה מבייש. זה שיש לאדם בושה בפסולת, זה סימן טוב. למען לעצמנו אדם שהוא לא מתבייש להתפנות לפני כולם. לא, מה הבעיה? מה? התפנות, לא, מה הסיפור? אז אני, זה נורמלי, לא, זה חלק מהחיים. אדם מחליט להתפנות לפני כולם. מה, אתה לא מתבייש? זה מצב לא טוב, זה מצב לא תקין של אדם. אדם נורמלי, הוא מתבייש. למה? כי יש איזה קטע פה, קצת לא נעים, קצת פסולת, שמביך. מאוד חושב, טוב מאוד שכך. וכן הלאה, בכל הדברים, גם הנפשיים והאישיותיים, אדם לפחות מתבייש. זה נקרא שישראל בישנים. זה סימן מיוחד לאומה. מי שנמצא, ראוי להידבק באומה. הירושלמי קורא לזה מתנות טובות שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל. זה מה שקרה לפני מתן תורה. הקדוש ברוך הוא קיבע בנפש תכונות. ישראל שעמדו לפני הר סיני. הקדוש ברוך הוא קביעות תכונת נפשם. עכשיו זה יוצר תשתית שמאפשרת יראת השם. כן? בושת הפנים, אומרת הגמרא, היא שורש ליראת שמיים. מי שיש לו בושת פנים, יזכה ליראת שמיים. כי מה זה יראת שמיים? זה הערצה של הדברים החשובים. אדם שלו יראה, יש לו הערצה לדברים החשובים באמת, המשמעותיים באמת. אדם שמתבייש בדברים הנמוכים, יש סיכוי שהוא יעריץ ויתפעל מהדברים החשובים. זה מה שממלא את המשאלה העליונה מהם. יוצא אם כן שסיני, עוד לפני תורה, סיני זה בחינה רוחנית. סיני, יצירת התשתית הנפשית של בושת הפנים, של הסרת הזוהמה, של עמדה נפשית שמאפשרת את היראה, את ההרצה. עכשיו אפשר לקבל תורה. יש משהו שמקדים לקבלת התורה. יש הכנה קודמת. קודם כל צריך פה איזשהו סדר בחיים, איזשהו סדר נפשי, איזושהי בושה, איזושהי היררכיה פנימית בשביל לקבל תורה. כן. זה משהו מאוד בסיסי. זה דרך ארץ של עם ישראל שקדמה לתורה. נכון. לכן למשל, בתקופה הזאת אנחנו בשבתות לומדים מסכת אבות. לקראת מתן תורה. מסכת אבות אומרת, איך היא פותחת במשה? קיבל תורה מסיני. למה מסכת אבות פותחת בזה? השס היה צריך לפתוח בזה, נכון? היה צריך בתחילת השס. להיות כתוב ככה, משה קיבל תורה מסיני, והנה השקס הגדולה, סקירה היסטורית, ועכשיו בוא נלמד את השס. למה זה תקוע שם בסוף סדר נזיקין, מסכת אבות? אלא צריך להבין שמה הנושא. הנושא של מסכת אבות הוא מה אפשר את קבלת התורה. אתה יודע מה מאפשר את קבלת התורה? העובדה שאנשים עירנים לתכונות הנפש שלהם. העיסוק בתכונות הנפש, זה מה שמאפשר את קבלת התורה. אתה יודע למה משה קיבל תורה מסיני? אתה יודע למה זה הצליח לעבור ליהושע ולזקן? אתה יודע למה זה עבר מדור לדור? בזכות האנשים האלו. שמה הם עשו? הם עבדו על האישיות שלהם. הם שמו לב לתכונות הנפש שלהם. הם נלחמו עם הזוהמה. בגלל שאנשים האלו נלחמו עם הזוהמה, לכן התורה יכלה לעבור מדור לדור. אם חס ושלום, אנשים לא היו עובדים על הזוהמה. אז התורה הייתה נעצרת. היא לא הייתה מגיעה אלינו. הייתה נעצרת, האיש שם, כמו שקרה, להמון תורות בעולם, ולהמון דתות ולהמון דברים, הייתה נעצרת באיזשהו מקום, ולא מגיעה אלינו. למה התורה הגיעה עד אלינו? כי האנשים, הנשאים, שהובילו את התורה מדור לדור, נלחמו בזוהמה. אז דרכם התורה יכלה לעבור, ויש אמון אמיתי, והתורה באמת הגיעה אלינו, ואנחנו מאמינים בה. כי אנחנו רואים את השולשלת האנושית שהביאה את התורה עד אלינו. הכל תלוי במלחמה בזוהמה. זה נקרא שמשה קיבל תורה מסיני. מה זה קיבל תורה מסיני? אין כלל המדובר בעצם עניינה האלוקי של התורה ועיקרה הפשוט, אלא בסדר מהלך התגלותה. זאת אומרת, משה קיבל תורה מסיני, הכוונה מתוך המדרגה, מתוך, על ידי הבחינה הרוחנית שנקראת סיני. קיבל אותה משה מתוך הקביעות היצירתית המקודשת. בגלל שלמשה יש אישיות כזאת שנקראת סיני, כלומר, מנוקה מזוהמה, מלאת בושה, לכן נוכל לקבל תורה. זה מה שאפשר את ההתגלות האלוקית, אומר סיני עצמו. זאת אומרת שהעיקר זה הכשרה. היסוד זה הכשרה הכללית, קידוש המקום והקהל לקראת מתן תורה כולה. ועכשיו משה, כיוון שנוצרה תשתית נפשית שנקראת סיני, אפשר לקבל תורה, אפשר להעביר את התורה גם כן. את פרטיה, פירושה, דקדוקיה על ישוע וכל המשך הדורות. אבל הכל תלוי בסיני. כל הזמן צריך לחזור לסיני, כל הזמן צריך לחזור להסרת הזוהמה, כל הזמן צריך להילחם עם הנחש, כל הזמן צריך להגביר את התכונות של עם ישראל, את הביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, כל הזמן לחזק את התכונות האלו. תחזק את התכונות האלו, התורה תגיע, פשוט תבוא. תחזק את הביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, ענבים, תורה תשרה. כי זה השפה של התורה, זה אותו עיקרון, זה אותו ראש של התורה. אז התורה תגיע, לא היום, מחר. אז לפי זה רובד ראשון של סיני, סיני תכונות. האמת אומר רב ציודה שסיני בגמרא בסוף אוריות מבטא עוד עניין. יש תואר של חכמה, של חכמים. סיני כשם תואר לחכם. תוארי חכמי התורה, יש סיני ויש עוקר הרים. הגמרא בסוף אוריות מתווכחת. מה עדיף, סיני או עוקר הרים? מחלוקת רב יוסף ורבא. רב יוסף היה סיני, ורבא עוקר הרים. סיני הכוונה ידען דגול, גדול, יודע את כל התורה כולה. עוקר הרים, מישהו שיודע לפלפל, מחודד כזה, יש לו המון, יודע לקשות, לתרץ, סברות. מה העיקר? סיני או עוקר הרים? העיקר זה הידע או העיון. השברו על זה הרבה קולמוסים. הרב עבדיה יוסף, למשל, בהתחלה, את המקדמה לאבי עומר, כותב, הערכה שלמה, למה סיני עדיף יותר מעוקר הרים. אבל זה ויכוחים שלמים. זה לא ויכוח שהוכרע עד היום הזה. זה משפיע על שיטת הלימוד בישיבה, על במה משקיעים את הזמן. זה ויכוח גדול. אבל זה ויכוח נתיק יומין. בין סיני לעוקר הרים. אז יש אדם שהוא מיוחד לבקיאות. הוא יודע המון גופי ענייני תורה ודברה, זה נקרא סיני. למה הוא נקרא סיני? כי הוא פונה ושייך יותר לעצמיותה. הוא מעניין אותו לא מה אני אומר, מה אני חושב. מה התורה נטו, באמת. הוא מאוד מאוד מתבטל אל התורה. יש לו תכונת התבטלות, כמו סיני, שעליו התורה חלה. הוא לא אומר מה אני חושב, מה קשה לי, מה אני מתרץ. מה התורה אומרת? הוא כאילו מתמגנט אל התורה עצמה, לפי מקורה, כפי שהיא במקור, אותנטי, בכלליותה. לעומת חכם אחר, שהוא מיוחד יותר בחריפות ובחידוד ובפלפול ומסע ומתן, הוא נקרא יותר עוקר הרים. זאת אומרת, הוא פחות מתעניין מה התורה אומרת מצד עצמה, כפי שהיא ניתנה בסיני, אלא מה אנחנו יכולים לעבד ולהוציא ממנה, והשלכות ופירורים, טיפול, מה אנחנו עושים בתורה. בירור, התפרטות, הולדות, הוצאות, פרטי חילוקים, ניתוחים, הקבלות, שליליות, הגדרות. זאת אומרת שסיני מבטא את התכונה של הקבלה, שקיבל תורה מסיני, של ההקשבה, של הנאמנות. זה תכונות של מידות, של התבטלות נפשית. ממעלת שימוש החכמים מתוך יסודי מקורה של תורה בדרך הדין המפורט בשקלא וטריא, מגיעה העלאת שמעת אליבא דהלכתא. לעומת ההוא תלמיד השם מתאר את השרץ ומתאמו 100 פעמים, נאמר עליו שהקטוע מתורה דסיני במקור עצמיות יסודה ומיתתה של תורה. זאת אומרת, צריך להיזהר שהעוקר הרים לא ישכח את סיני. צריך להיזהר. אם אדם הוא פלפלן גדול, יש לו שקלא וטריא, פלפלן עצום, והוא אסמך זה רוצה להגיע הלכה למעשה, לפסוק הלכה, צריך מאוד מאוד לשים לב שגם הקשבת לכל מה שנאמר עד היום בכל הדורות, שזה נקרא שימוש תלמידי חכמים. זאת אומרת שאתה פלפלן גדול, אתה חדשן, רגע, אבל מה עד היום נאמר בכל הדורות? מה עם ישראל אמר עד היום? מה המסורות? זה חשוב מאוד בפסיקת ההלכה, לא רק מה אנחנו מפלפלים, אלא אם אנחנו גם מקשיבים ומקבלים סיני את כל מה שנאמר בדורות קודמים. ולכן יש בגמרה הערה כזאת על תלמיד אחד, שהוא הצליח בכוח הפלפול שלו לתאר את השרץ. זאת אומרת, תראה שבעזרת פלפולים אפשר לעשות הכל. פלפול לזה, אתה יכול, אפילו דברים שהם ברור שהם אסורים, אתה יכול איכשהו למצוא לזה פתרונות. והוא נקרא קטוע מהר סיני. זאת אומרת, אתה, אולי יש לך יצירתיות מאוד גדולה, אבל אתה לא מקשיב, אתה לא מקבל את המסורת שנאמרה, אתה לא מקבל את העקרונות כפי שהם נתנו ממרומים, את העצמיות והיסוד של האמת של התורה. חסר פה תכונות, חסר פה ענווה, חסר פה מידות. כמו שהמהר"ל מפראג מעריך בזה בכמה מקומות בספריו, הייתה לו ביקורת על שיטת הפלפול שכבר הייתה מנותקת מהמקורות. מין פלפולים שהם לא, הם כבר לא נשענים על הידע. אז זה פורח באוויר, אז אמר לנו אביר על זה ביקורת מאוד חריפה. זה כבר יצא מגבול הטעם הטוב. כבר איבד את התשתית. מאותו המקור היסודי, הנמשך ומתגלה בנתינת התורה, היה מקום לקביעות צורה מיוחדת של כוח המדבר שבאדם ישראל. כיוון שלעמוד לפני הר סיני, אם כן, נחצקם, מה זה לעמוד לפני הר סיני? זה לעצב את הזהות הישראלית שלנו, לעצב את התכונות. לעצב את הפרופיל האנושי שלנו, ובעצם לעצב את השאלה על מה אנחנו מדברים. זה בעצם מה שקורה לפני הר סיני. על מה אנחנו מדברים? במה אנחנו מתעניינים? מה נושא השיחה שלנו? מה מסקרן אותנו? על מה כותבים? על מה מתקשרים? על מה מדברים? ולכן בעצם המבחן, מבחן המבחנים של העמידה לפני הר סיני הוא מבחן הדיבור. לכן יש מקום דווקא אז לקבוע צורה מיוחדת, פרופיל אנושי מיוחד יהודי של כוח מדבר, שאומנם כוח כלל אנושי, אבל אנחנו רוצים לקחת אותו לכוח מיוחד, להפוך אותו לישראל, שיהיה לנו פה אחר, שפה אחרת. זה בעצם לעמוד לפני הר סיני, ליצור תקשורת שונה, נושאי שיחה, נושאי התעניינות משלנו. זה הנפש החיה של האדם, או בלשון האונקלוס, הרוח הממלא שלו. מה זה האדם, אומר האונקלוס? הדיבור שלו. מה זה הדיבור? זה אתה. תראה מה אתה מדבר, זה מה שמעניין אותך, זה האישיות שלך. על מה שאתה מדבר, על מה שאתה קורא, על מה שאתה משוחח, זה אתה. וזה, שם אתה ממוקם. מה שאתה מקשיב, מה שאתה מפטפט, מה שאתה מתעניין, זה שיקוף של האישיות שלך. ולכן, כשיש פה התחדשות של, של מעמד הר סיני, יש פה איזה קיום העולם, יש פה איזה את רצון, איזה הזדמנות כזאת. ואומר הרשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, אומר, אילו אבא אינה קיים על תורה דסיני, אם הייתי בהר סיני, בשעה שהתייבה תורה לישראל, לפני מתן תורה, הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא שידבר לברנש שתרי פון, שהקדוש ברוך הוא יברא אל האדם שתי פיות. ככה אומר רשב"י. היותר ראוי שיהיה לנו שתי מערכות נפרדות, כמו שיש לנו שתי עיניים, שתי אוזניים, יהיה לנו שתי פיות. אחד אולי באורייתא לתורה, ואחד לכל שאר ענייני העולם הזה. שיהיה לנו הבחנה מאוד ברורה בין עיקר לתפל, בין זוהמה למהות. כך היה ראוי, אומר רשב"י, אם הייתי שם בהר סיני, זה מה שאתה מבקש. בעצם מה רשב"י בא לבר נושא, זה הנושא, זה מה שקרה לרגלי הר סיני. מה שקרה לרגלי הר סיני זה בעצם ההכרעה, שאומנם אין לנו שתי פיות, אבל זה ההכרעה שפה, מה אנחנו מתעניינים, על מה אנחנו מדברים, מה נושאי השיח שלנו. נושא השיח זה מעיד מה אתה מסתכל, למה אתה נמשך, מה מעסיק אותך, מה מדברים? יהודים מתפגשים, מדברים דברי תורה, מדברים דברי חכמה, דברי מידות, דברי חסד, דברי עזרה לזולת, הקשבה, נתינה, דברים של טעם. אפשר גם דברים נחמדים, משמחים, להצחיק אחד את השני, זה גם טוב. אתמול מישהו סיפר לי בדיחה, מאוד שמחתי. זה טוב, זה עושה רגשה טובה. דודי הוא סיפר לי בדיחה. שאצלם יש להם דגל, יש להם דגל מאוד גדול בבית, שיעור חזוניש. נכון זה בדיחה טובה? כן, מישהו רוצה לשאול. לא, אז זה מה שאומר, הוא לא רוצה לוותר, הוא רוצה לחדד. זה מבחן כזה. את מי אתה? איפה אתה? אז זה יכול להיות, שאתה בא ללמוד תורה ואתה מתעניין בכלב דברים, זה לא עובד. מה שבי כאילו אומר, זה לא עובד, אתה לא, אי אפשר לקבל תורה ככה. אתה בא לפני הר סיני, תמיין. תמיין בין אוכל לפסולת, תעשה מלאכת בורר. זה לא מדברים, אני מתבייש לדבר על זה, מתבייש לקרוא על זה, ללמוד על זה, להקשיב לזה, זה מביך. מתבייש. מה שמתביישים ממנו זה פסולת, ומה שלא, המיון הזה, זה התנאי כניסה להתחיל להתקבל תורה. זה נקרא לעמוד לרגלי הר סיני. אז עוד לפני מתן תורה, בראש חודש סיוון, ישראל מגיעים לפני הר סיני, מתחילים למען את הנפש שלהם. מה הנושא? מה מתעניינים? מה מקשיבים? מה מדברים? מה שומעים? מה משוחחים? נכון? מסכת אבות, נכון? שלושה שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה. מה זה, איך המשנה אבות קוראת לזה? מושב לצים. מה אתם, איך אפשר לקבל תורה ככה? שאם שלושה, שלושה שישבו ליד שולחן ואכלו ולא אמרו עליו דברי תורה, אז מה השולחן, מה הוא נחשב? מלא זוהמה. כי כל שולחנות מלאו צי, כי צועה, בלי מקום, מלא זוהמה. ככה גמרא המשנה אומרת באבות. זה בעצם שולחן מזוהם. מה זה שולחן מזוהם? שולחן שלא דיברו עליו דברי תורה. כי כל שולחנות מלאו כי וצועה בלי מקום. זה ביטוי הכי מובהק של זוהמה. כן.
בשבת.
נכון, שבת האחרונה, פרקי אבות, כן.
חשבתי כאילו,
יותר גרוע.
זה יותר גרוע, כי אתה אומר, זה השתקעות כל כך, שזה הנושא, זה, סביב זה, כל החיים מתגבשים. האוכל הרי זה אירוע חברתי, מדרגה ראשונה, סעודה. וזוהמה נוראית. להפך, אתה רואה כמה עם ישראל משקיע סביב זה. אנחנו נוטלים ידיים ומברכים. ואומרים דברי תורה וברכת המזון וזימון, כמה עם ישראל משקיע בזה, כי יודע שזה נושא קריטי, שלא ליפול בזוהמה, לא ליפול בחטא אדם הראשון עוד פעם. זה היה סביב האוכל, תתקן את חטא אדם הראשון. זה השולחן אשר לפני השם, כשאדם אוכל ומדבר דברי תורה ומברך כמו שצריך, זה שולחן לפני השם. זה מעמד הר סיני, זה לפני התורה, התשתית. אז איך השס פותח? ברכות. איך השס פותח? מסכת ברכות. זה ההכנה. לפני הר סיני. זה הכניסה להר סיני. ככה זה השער לתורה. כל הברכות. מסכת ברכות. כי זה ה... זה בדיוק מה שמציל אותנו מהזוהמה. מה שמציל אותנו מהזוהמה זה שאנחנו באים לעולם הזה, באים לאוכל, למזון, לעולם החומרי, ומיד מפנים את תשומת ליבנו לנושא העיקרי. אדם הולך, מקבל שתייה, ומה הוא מתעניין? מה יש פה? זה טעים, זה מתוק, זה יפה, זה צבעוני. או שמה שקרה כאן בעצם זה שיש פה חסד של הקדוש ברוך הוא. ברוך אתה השם שהכל נהיה בדבר. אז מה הברכה אומרת לך? במה אתה מתעניין? על מה אנחנו מדברים? ברכה זה לדבר. על מה אנחנו מדברים? בוא נדבר על זה. אפשר לדבר, המיץ הזה טעים, המיץ הזה לא טעים, הוא מתוק ככה, הוא מתוק ככה. תברך. מה אתה תברך? זה הנושא שעמד פה על הפרק עכשיו. שיש פה חסד אלוקי. בוא נדבר על זה. ברכות זה הכרעה של נושא השיחה. חס ושלום, תרבות של אומות העולם נכנסה לצערנו לעם ישראל. אנשים מדברים על אוכל. לא היה דבר כזה בעם ישראל אף פעם. זו תרבות של גוי. אנשים מסוגלים לדבר על אוכל. זה צריך לפחות מידה מתבייש. אתה מתבייש. זה נקרא משהו בושת פנים. אתה לא מתבייש לדבר על זה. זה מביך. דמיין עצמך, אני יודע מה, שהיו מראיינים חייל ששחרר את הכותל, עוד מעט יום ירושלים, נכון? אז היו משחררים חייל ששחרר את הכותל. זאת אומרת, איך היה שחרור הכותל? היה בסדר גמור. האמת לא כל כך. האוכל היה מה זה זיפט. לא היה שווה, יהיו לנו מונו קרבי שנות וזה. לא מוצא לך כל כך, לא נורא. נכון, זה מביך? לפחות תתבייש, נכון? עם ישראל, זה לא מתאים לנו. זה פשוט לא מתאים לנו. אז לכן נוסחת ברכות, פחות ברכות, מיד תהיה תחת השס, כדי להסביר לנו על מה מדברים. על מה מביך לדבר. על זה תדבר, מוציא לכם מן הארץ, שהכל, פה פרעת, יש פה חסד, יש פה זה. אז ממילא אתה תדבר דברי חוכמה ודברי טעם, ותשיר שירים יפים, ויהיה שולחן של קדושה. אחרת זה נקרא כי צועה, ככה כתוב, כי צועה. זוהמה, זוהמה, זוהמה. טוב, כל זה דברים של הרב סיודה, תורה מסיני. בהצלחה לכולם, יום טוב, שעות טובות. הוא בעמוד למד זין. אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתנו את התורה, דיינו. זה משפט קשה. נימש לעשות לרגלי הר סיני סתם. באמצע המדבר להיות תקועים שם. אם מקווים את התורה זה שווה, אבל אם לא, מה לעשות שם? זאת אומרת שהקירו לפני הר סיני בעצמו, עצם זה שאנחנו עומדים לפני הר סיני, כן, אנחנו הולכים לקראת ימי השבועות, חג השבועות הבא לנו טובה, אנחנו רואים שכמה ימים לפני חג השבועות כבר עם ישראל מגיע להר סיני בראש חודש סיוון, וזה מהווה אירוע בפני עצמו. כי עצם העמידה עליו ואצלו בתחתיתו, היא המעלה הגדולה היסודית. רואים כאן עיקרון מאוד חשוב, שהמעלה הגדולה בחיים, הדבר החשוב בחיים זו ההכשרה. יש תוצאה ויש דרך. והדבר הגדול בעולם זה ליצור את ההכשרה ואת התשתית ואת הדרך. וממילא, כשאתה עושה את ההכשרה כמו שצריך ואת הדרך כמו שצריך, אז התוכן הרוחני והרווחים הגדולים והברכה תחול. אם אתה תשים את העצים כמו שצריך ותקריב את הקורבן, תשים את הקורבן כמו שצריך, אז תרד אש מהשמיים. אם אתה הכנת את הכל, את כל המרכיבים, כראוי מצדך, אז הברכה תחול משמיים, ממרומים. כך כותב הכוזרי, חוזר על זה הרבה מאוד במאמר ראשון, שאנחנו מצדנו עושים רק את ההכשרה. וזה התפקיד העיקרי שלנו כבני אדם. זה קרה בהר סיני. מה קרה לרגלי הר סיני? ברגלי הר סיני נוצרה ההכשרה. מהי ההכשרה לקבל תורה? ההכשרה היא, כן, מה שקרה בהר סיני, קובעת את יסוד הסגוליות הישראלית. מה שמכשיר אותנו לקבל תורה, זה התכונות שלנו כיהודים. התכונות הישראליות. כשאדם מחזק את התכונות שלו כישראלי, אז ממילא התורה תחול. כי נוצר כלי קיבול מתאים לתורה. ומה שקרה לרגלי הר סיני, שהקדוש ברוך הוא יצר, הכשיר, בירר בנו תכונות, את התכונות אופי שמתאימות לנו לעם ישראל. זה כמובן עניין פעולה אלוקית, מתוך מקור האלוקי הכללי של התורה. אחר כך, מתוך זה, מתוך העובדה שהקדוש ברוך הוא יצר בנו תכונות מתאימות, כלי קיבול מתאים, תכונות סגוליות, סגולה זה תכונה עצמית, תכונת אופי, שהיא לא משתנה, כמו משקל סגולי של חומר. משקל סגולי זה התכונה העצמית של החומר, שלא תלויה בנסיבות חיצוניות. כיוון שנוצרו בנו תכונות יסוד, מתוך זה אפשר גם לקבל תורה. מגיעה המעלה המרמה המיוחדת של מתן תורה, של קבלתה והתגלותה והתפרטותה, עם החלטת נעשה ונשמע ועם כפיית הר כגיגית. כל הברכה הגדולה של תורה זה הכל תוצאה של משהו שקדם לזה, הכנת התכונות. אנחנו מברכים כל יום אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. הרצי יהודה מסביר, בחר בנו מכל העמים ומתוך כך יכל לתת לנו את תורתו. זאת אומרת, נתינת התורה היא תוצאה של הכנת התשתית הנפשית, של התכונות, של התכנת הבסיס האישיותי בעם ישראל, וכשיש את הבסיס האישיותי, התורה תזרום, התורה תגיע. גם באורות התורה, רב קוק שואל, מה עושה בן אדם שמרגיש שאין לו מתיקות בתורה? לומד, לומד, אבל זה לא יודע, לא מתוק לו. לא מתחבר, כמו שאומרים. אז אומר הרב, אתה צריך לחזק את התכונה הישראלית שבך. לחזק את התכונות שלך בתור יהודי. מה זה התכונות שלנו בתור יהודים? תכונות אופייניות לעם ישראל. ישראל גומלי חסדים, ישראל רחמנים, ביישנים, ענבים, ישראל מאמינים. תחזק את הגנטיקה הישראלית שלך, התכונות הישראליות שבך, אתה תראה שהמתיקות של התורה תחזור. כי התורה נדבקת, מתאימה למה שמתאים לה, לנפש. לנפש היא מדבר באותה שפה. כמו שאמרת הגמרא במנחות, יבוא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים. יבוא משה שנקרא טוב, ותראה אותו כי טוב הוא, אז הוא יכול לקבל את התורה שנקראת לקח טוב. מטוב הקדוש ברוך הוא טוב לכל לטובים, ישראל. זאת אומרת, כשיש תכונות טובות בנפש, אז התורה נדבקת, זה מתאים. וזה קרה במעמד הר סיני. מה קרה במעמד הר סיני? לפני קבלת התורה. ישראל שעמדו, עצם העמידה לפני הר סיני, כבר התרחש משהו. הגמרא בשבת, מסכת שבת, מבררת שישראל שעמדו לפני הר סיני, פסקה זוהמתם. ככה לשון הגמרא מסכת שבת. המדרש אומר שהנחש הקדמוני הטיל זוהמה בחווה. וכל האנושות כולה, מאז, היא תחת הזוהמה, ככה אומרת הגמרא, זוהמה של הנחש הקדמוני. אז איך יכולנו לקבל תורה? ישראל שעמדו לפני הר סיני, פסקה זוהמתם. זה דבר שדורש הבנה. מה זה הזוהמה שהנחש הטיל בחווה, שנתנה קטל את כל האנושות? מה זאת אומרת שישראל פסקה זוהמתם? כמו שמביא פה עמידה על הר סיני, פסקה זוהמה מישראל. כן, מה זה זוהמה? זוהמה זה פסולת. זוהמה זה לכלוך. זוהמה זה הדבר הפחות חשוב, הפחות משמעותי. הדבר שהוא שולי, שהוא תפל, שהוא מפריע, שהוא מזיק. במה מתעניינים בחיים? זאת השאלה המרכזית. על מה, במה האדם מתעניין? למה הוא נמשך? למה הוא מסתקרן? מה מעניין אותו? על מה הוא מוכן לקרוא, לשמוע? מה מגרה אותו? מאז חטא אדם הראשון, מאז הנחש, המכה הגדולה ביותר של האנושות, שהיא יותר מתעניינת בזוהמה, שהיא יותר מתעניינת בשטויות. זאת אומרת, אם יש שתי אפשרויות, או לקרוא משהו משמעותי שמחכים, או לקרוא שטויות, אנשים מעדיפים לקרוא שטויות. אנשים מעדיפים את הפסולת, זאת אומרת, הדבר הלא חשוב, את הזוהמה, את הדבר התפל, את הלכלוך, את הדברים הלא חשובים, מעדיפים את זה, מצביעים ברגליים. זה נקרא נחש. מה זאת אומרת נחש? האנושות עסוקה בחשיבה השלילית, באלמנט הלא חיובי. במקום להסתכל על גן שלם שהוא מלא פירות שהקדוש ברוך הוא נותן, כן, אבל זה לא מעניין. מה שמעניין, משהו חדשות, זאת אומרת משהו אנקדוטה, זה שיש פה עץ אחד שאלוקים אמר לא לקחת אותו. רגע, רגע, מה הסיפור שם? או זה צריך תחקיר כמה. רגע, מה יש לו איזה אינטרס? מיד הנחש. מה הוא חושב? זה הסיפור פה. זה שיש פה מלא 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 ברכה והצלחה וחסד אדיר של הקדוש ברוך הוא, זה לא מעניין. על זה לא כותבים בעיתון. מה מעניין? יש פה איזה סוגיה, יש פה איזה, צריך לחקור את זה. למה אלוקים אמר שלא, הנחש מתחיל לעשות פלפולים? זה נקרא זוהמה. זוהמה זה ההתמקדות של האנושות בדבר התפל, השולי, הלא חשוב, הלא משמעותי. ודווקא בו כל תשומת הלב נמצאת. אי אפשר לקבל תורה ככה. תורה זה הכרעה דרמטית בחיים, במה אני מתעניין, במה אני משקיע את המחשבות שלי, מה הנושא, על מה חושבים, על מה מדברים, מה עומד פה על הפרק. אפשר להתעסק בכל נושא שמגיע לפנינו, אפשר להתעסק בזוהמה שבו, ואפשר להתעסק במהות שבו, בעיקר או בתפל, בדברים הצבעוניים או במשמעות העיקרית החשובה. זאת העבודה שלנו. והזוהמה מושכת את האדם לעסוק בקנאה ובתאווה ובכבוד. הזוהמה גורמת לאדם, מושכת אותו לעסוק בתחרותיות, בגאווה, בדברים הלא מוצלחים, לחפש את הרוע, לחפש את הבעיות. אי אפשר לקבל תורה ככה. ישראל שעמדו לפני הר סיני, פסקה זוהמתם. הקדוש ברוך הוא מנקה ניקיון פנימי, וזה עיקר התכונה שלנו עם ישראל, ניקיון פנימי. של עם שמתעניין במשהו אחר. במה אנחנו מתעניינים? מה מעסיק אותנו? ממה אנחנו מתרגשים? למה אנחנו מתמגנטים, נקרא לזה ככה. יש המון נושאים. אנחנו, התורה בעצם זה ההכרעה הזאת להתעניין במשמעותי, בחשוב, בעיקרי, בקדוש. כן. זה הכנה תשתית נפשית בכלל. בלי זה אי אפשר לקבל תורה. יש שלבים, מסכים. זה שלבים בהכנות. לרגלי הר סיני נוצרה, כן, כבר התרחקנו, אומר המהר"ל, מאוד מההשפעה המצרית, כבר עברה תקופה. ההשפעה המצרית הלכה ונמסה. אכלו כבר מן כמה ימים, הלכים מן השמיים. יש איזה תהליכים שעם ישראל עובר. ומגיעים לרגלי הר סיני, משהו בסיני, במקום הזה, מקום גורם, מאפשר מוכנות נפשית. מוכנות נפשית להתעניין בדברים החשובים. ומה אנחנו מתעניינים? מה חשוב לנו? מתעניינים בנשמה, מתעניינים בעיקר, ולא בתפל. כן. זה נקרא בחרבן מכל העמים. זה המשך, אתה צודק. זה כאילו פיתוח או פירוט של כל מה שקרה ביציאת מצרים. יצאנו מצרים, נתנו את השבת, נתנו את המן, קראנו את הים. כל זה בעצם חלק מההכשרה. עכשיו אפשר להגיע לתורה. דוגמה נוספת. חז"ל אומרים, מי שאין לו בושת פנים, בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני. מה זה מי שאין לו בושת פנים? זה בדיוק הנושא שאמרנו. הרי אדם בדרך כלל מתבייש להתעסק בלכלוך. אמור להתבייש. נכון שיש לנו לכלוך בחיים, אבל זה מביך. ראיתם בן אדם שהוא הולך מלוכלך ברחוב? בדרך כלל הוא מתבייש. הולך מלוכלך ברחוב. זה מביך. תראו בן אדם, אני יודע מה, נותנים לו אוכל ונותנים לו קליפות. האם הוא בצורה מול כולם התחיל להתעסק בקליפות? זה מביך. אדם אגון, נורמלי, מתבייש, מבין שזה מביך להתעסק בפסולת, לדבר על זה, להתעסק עם זה. אז באופן טבעי, גם אדם שהוא, יש פסולת שקצת נוגעת, אבל הוא מתבייש. זה מביך. אז הוא לא ידבר על זה, ולא יקרא על זה, ולא ילמד על זה, ולא יחשוב על זה, ולא ידבר. יבין שזה החלק המביש בחיים, מה לעשות? זה לא בדיוק מחמאה. אבל לצערנו הרב, יש מצב של אין בושה. ששמים את הפסולת על השולחן, ומדברים עליה בכל רם, ובזה הם מתעניינים, ובזה, על זה שרים, ועל זה מדברים, ועל זה משוחחים, ועל זה מתרגשים. מה, אתם לא מתביישים? לפחות להתבייש. אני מבין שיש לך קצת משיכה לפסולת, אבל לא יכול להתבייש. מה, זה מגיל. זה סימן שאתה לא שייך לארץ. כן.
אני חייב לא צריך לעלות את זה בזוהמה הזאת בשביל לתקן,
לא? בשביל לתקן, לא צריך לעשות מזה קרקס. צריך בעדינות גדולה, אז ללכת לאיזה מקום ככה חשאי בשקט, ולעלות את הזוהמה ולנסות להתמודד איתה. בטח לא לעשות מזה חיוכים והצגה ו... שמחה וססון, זה דרך מביך. אדם לא, לא מה, אדם שיש לו זה בעיה רפואית קשה. אז הוא עושה מזה, הולך, הוא מודיע לכולם, יש לי מלא מחלות וזה, ועושה מזה סרט גדול. זה מביך, זה בעיה, צריך להתמודד איתה, זה לא פשוט, דבר לא נעים. אנחנו, האנושות כבר שכחה שהיא צריכה לרפא את עצמה. זאת אומרת שהמנגנון הגנה של האנושות זה חוסר הבושה. זה מנגנון הגנה נורא והיום. לנטרל את אלמנט הבושה. כאילו המנגנון הגנה העצמי של האנושות מפני הפסולת, מפני הסלקה, זה פסולת, זה לשחוק את הבושה. והמחיר הוא יקר, יקר מאוד מאוד מאוד. כן.
אבל בפסולת בצורה טובה, כאילו
אנחנו עושים
אותה, שחיתות לדוגמה.
אבל מי רוצה לטפל בשחיתות? אנחנו רוצים שיש שחיתות. אחרת על מה נדבר? תאר לך ששנתיים עכשיו לא יש שחיתות. 5 שנים, שום פרשיית שחיתות. וואי, איזה שיעמום. מה נעשה? לפני כמה שנים בא אליי בוגר מכינה, תלמיד שלי. אמר לי, החלטתי להיות עיתונאי. הוא למד תקשורת 3 שנים, החלטתי להיות עיתונאי. יופי. אני רוצה הסכמה. אמרתי לו, אני לא יודעת את הסכמות, אני מוכן ללכת איתך ביחד לרב סדן, אני לא מסמיך. הוא אמר, אנחנו ביחד לרב סדן. אז הרב סדן אמר, תראה לי מה אתה עושה? אז הוא עבד במקומון. מקומון זה עיתון של עיר. לא עיתון של כל הארץ, רק של עיר קטנה. של עיר אחת. והוא הראה לנו שהוא גילה שהעירייה עשתה משהו לא בסדר, עשתה איזה עוול. לא משנה כרגע מה. אז הוא מיד אז הוא כתב על זה כתבה מאוד גדולה במקומון, על העוול שהעירייה עשתה. אז הרב אלי אמר לו, בחפץ חיים כתוב, שאם אדם רואה משהו שלא טוב אצל ראשי הציבור, מה הוא צריך לעשות? ללכת לראש הציבור, להגיד לו, תשמע, יש פה איזה בעיה, אולי לא שמת לב, הוא צריך לתקן, כי מטרה היא לתקן, נכון? אם הוא לא מתקן, אם הוא לא זה, זה, טוב, אז מתחילים לדרדר אמצעים, אבל לכתחילה צריך לבוא אל מישהו, להגיד לו, תתקן. אז שאלנו את הרסית, אז הוא מה פתאום? זה היה הורס לי את הסקופ. זה זוהמה. אם אתה רוצה לתקן, למה אתה מפרסם? תתקן. תגיד, בדרך כלל זה מספיק לאיים בפרסום, זה כבר עובד. לא צריך לפרסם. תגיד, תיזהר, אם לא אני אפרסם. אז הוא כבר יתקן את הכל. המטרה היא לתקן, לא? וכן הלאה וכן הלאה. למה אנשים בכלל לא עוסקים בתיקון, עוסקים בתרבות שלמה? שבכלל לא בא לתקן, אנשים עוסקים כל היום תרבות שלמה שעסוקה בלכלוך. בכלל לא מטרת לתקן. זה לא בשביל להכשיר ולפתום פתרון. זה ענה כזאת, להתעסק בזוהמה, כמו זבוב. ככה הגמרא אומרת, שעץ משל לזבובים. נמשכים לפסולת, נמשכים לזוהמה. אין לך מה לעשות. בשביל מה באנו לעולם? תעשה דברים בעלי ערך. תתעניין בדברים טובים. תלמד חוכמה, בקשה, תלמד אומנות, מוזיקה, מצוין. תמלא משהו, כל כך הרבה דברים יפים בעולם. למה אתה צריך להימשך לפסולת, לדבר, לשערוריה שהייתה פה, לזה? זאת אומרת שהנושא הוא לא לתקן. הנחש לא רוצה לתקן. הנחש רוצה שערוריה. הנחש רוצה שנתעסק בזה. ויצא מזה רק בעיה, רק בלגן. מריבות, סכסוכים, מצוין, יופי. וצריך לסכסך בין אדם לבין הקדוש ברוך הוא, ובין אדם לבין חווה. ואולי, איזה תיקון יצא מזה? שום תיקון.
זה לא, המטרה של הפרסום, לא תמיד רק לשמור על החברה.
אז תלך לראש ראש הממשלה, תגיד לו, יש לי, אני מידע לא טוב עליך. אני מציע לך שתתקן ותחזור בתשובה. אם לא, אני מזהיר אותך, אני אפרסם. נכון, אז הוא ירוץ לתקן, עושה את הכל מהר מהר לתקן. אז זהו, הגענו למטרה, המטרה היא לתקן. מה?
פרשת קשות מאוד
ש... בסדר, אבל תגיד לו, אני מזהיר אותך, המטרה היא לתקן, נכון? מה המטרה? היום המטרה היא שאנשים יתפטרו כל יומיים, או שאנשים יחזרו בתשובה. היהדות לא מאמינה בהתפטרויות המוניות, היא מאמינה בתשובה. תתקן, תעשה תשובה. אבל לא, מי רוצה תשובה בכלל? אף אחד לא רוצה תשובה. אנחנו רוצים סנסציה, רוצים שיתפטר, שנעיף אותו. או, עכשיו יש סיפור מעניין. אבל זה לא רק בתקשורת, כל התרבות מיה ככה, איך כל הספרות והמדיה, הסרטים, הכל בנוי על זה, שהמטרה היא לעסוק בלכלוך. זו אמה מצד עצמה. אי אפשר לקבל ככה תורה. אי אפשר, אתה עסוק בדבר הלא חשוב, בדבר הלא משמעותי, בידיעות, במידע, במערכת הלא חשובה של החיים. תתעסק בעיקר, בנשמה, בחוכמה, באמת, בתיקון. לפחות תתבייש, לפחות, זה מה שאומר, לפחות אדם צריך להתבייש, זה גם התחלה טובה, כי אם מתבייש, טוב, אז יש פה עם מי לדבר, יש פה איזה קצה חוץ, אתה רואה שאדם שמתבייש, נבוך, אז זה התחלה טובה, יש פה משהו. זה סימן של עם ישראל, סימנים מיוחדים לאומה, גמרא ביבמות, פרק שמיני, אחד מהסימנים של עם ישראל, בישני. מה הכוונה בישני? בישני זה לא הכוונה אחד שלא מעז לדבר, שיושב בפינה וזה, בישן הכוונה שיש נושאים, שאנחנו לא, הם לא, אי אפשר לדבר עליהם, זה מביך. יש פסולת בחיים, אי אפשר לדבר על פסולת. זה מבייש. זה שיש לאדם בושה בפסולת, זה סימן טוב. למען לעצמנו אדם שהוא לא מתבייש להתפנות לפני כולם. לא, מה הבעיה, מה? התפנות, לא, מה הסיפור? אז אני, זה נורמלי, לא, זה חלק מהחיים. אדם מחליט להתפנות לפני כולם. מה, אתה לא מתבייש? זה מצב לא טוב, זה מצב לא תקין של אדם. אדם נורמלי, הוא מתבייש. למה? כי יש איזה קטע פה, קצת לא נעים, קצת פסולת, שמביך. מאוחר שאין טוב מאוד שכך. וכן הלאה, בכל הדברים, גם הנפשיים והאישיותיים, אדם לפחות מתבייש. זה נקרא שישראל בישנים. זה סימן מיוחד לאומה. מי שנמצא, ראוי להידבק באומה. הירושלמי קורא לזה מתנות טובות. שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל. זה מה שקרה לפני מתן תורה. הקדוש ברוך הוא קיבע בנפש תכונות. ישראל שעמדו לפני הר סיני. הקדוש ברוך הוא קביעות תכונת נפשם. עכשיו זה יוצר תשתית שמאפשרת יראת השם. כן? בושת הפנים, אומרת הגמרא, היא שורש ליראת שמיים. מי שיש לו בושת פנים, יזכה ליראת שמיים. כי מה זה יראת שמיים? זה הערצה של הדברים החשובים. אדם שלו יראה, יש לו הערצה לדברים החשובים באמת, המשמעותיים באמת. אדם שמתבייש בדברים הנמוכים, יש סיכוי שהוא יעריץ ויתפעל מהדברים החשובים. זה מה שממלא את המשאלה העליונה מהן. יוצא אם כן שסיני, עוד לפני תורה, סיני זה בחינה רוחנית. סיני, יצירת התשתית הנפשית של בושת הפנים, של הסרת הזוהמה, של עמדה נפשית שמאפשרת את היראה, את ההרצה. עכשיו אפשר לקבל תורה. יש משהו שמקדים לקבלת התורה. יש הכנה קודמת. קודם כל צריך פה איזשהו סדר בחיים, איזשהו סדר נפשי, איזושהי בושה, איזושהי היררכיה פנימית בשביל לקבל תורה. כן. זה משהו מאוד בסיסי. זה דרך ארץ של עם ישראל שקדמה לתורה. לכן למשל, בתקופה הזאת אנחנו בשבתות לומדים מסכת אבות. לקראת מתן תורה. מסכת אבות אומרת, איך היא פותחת במשה? קיבל תורה מסיני. למה מסכת אבות פותחת בזה? השס היה צריך לפתוח בזה, נכון? היה צריך בתחילת השס. להיות כתוב ככה, משה קיבל תורה מסיני, והנה השקס הגדולה, סקירה היסטורית, ועכשיו בוא נלמד את השס. למה זה תקוע שם בסוף סדר נזיקין, מסכת אבות? אלא צריך להבין שמה הנושא. הנושא של מסכת אבות הוא מה אפשר את קבלת התורה. אתה יודע מה מאפשר את קבלת התורה? העובדה שאנשים ערנים לתכונות הנפש שלהם. העיסוק בתכונות הנפש, זה מה שמאפשר את קבלת התורה. אתה יודע למה משה קיבל תורה מסיני? אתה יודע למה זה הצליח לעבור ליהושע ולזקן? אתה יודע למה זה עבר מדור לדור? בזכות האנשים האלו. שמה הם עשו? הם עבדו על האישיות שלהם. הם שמו לב לתכונות הנפש שלהם. הם נלחמו עם הזוהמה. בגלל שאנשים האלו נלחמו עם הזוהמה, לכן התורה יכלה לעבור מדור לדור. אם חס ושלום, אנשים לא היו עובדים על הזוהמה. אז התורה הייתה נעצרת. היא לא הייתה מגיעה אלינו. הייתה נעצרת, האיש שם, כמו שקרה, להמון תורות בעולם, ולהמון דתות ולהמון דברים, הייתה נעצרת באיזשהו מקום, ולא מגיעה אלינו. למה התורה הגיעה עד אלינו? כי האנשים, הנשאים, שהובילו את התורה מדור לדור, נלחמו בזוהמה. אז דרכם התורה יכלה לעבור, ויש אמון אמיתי, והתורה באמת הגיעה אלינו, ואנחנו מאמינים בה. כי אנחנו רואים את השולשלת האנושית שהביאה את התורה עד אלינו. הכל תלוי במלחמה בזוהמה. זה נקרא שמשה קיבל תורה מסיני. מה זה קיבל תורה מסיני? אין כלל המדובר בעצם עניינה האלוקי של התורה ועיקרה הפשוט, אלא בסדר מהלך התגלותה. זאת אומרת, משה קיבל תורה מסיני, הכוונה מתוך המדרגה, מתוך, על ידי הבחינה הרוחנית שנקראת סיני. קיבל אותה משה מתוך הקביעות היצירתית המקודשת. בגלל שלמשה יש אישיות כזאת שנקראת סיני, כלומר, מנוקה מזוהמה, מלאת בושה, לכן הוא יכול לקבל תורה. זה מה שאפשר את ההתגלות האלוקית, אמר סיני עצמו. זאת אומרת שהעיקר זה הכשרה. היסוד זה הכשרה הכללית, קידוש המקום והקהל לקראת מתן תורה כולה. ועכשיו משה, כיוון שנוצרה תשתית נפשית שנקראת סיני, אפשר לקבל תורה, אפשר להעביר את התורה גם כן. את פרטיה, פירושה, דקדוקיה, לישוע וכל המשך הדורות. אבל הכל תלוי בסיני. כל הזמן צריך לחזור לסיני, כל הזמן צריך לחזור להסרת הזוהמה, כל הזמן צריך להילחם עם הנחש, כל הזמן צריך להגביר את התכונות של עם ישראל, את הביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. כל הזמן לחזק את התכונות האלו. לחזק את התכונות האלו, התורה תגיע. פשוט תבוא. לחזק את הביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, ענבים, תורה תשרה. כי זה השפה של התורה, זה אותו עיקרון, זה אותו ראש של התורה. אז התורה תגיע, לא היום, מחר. אז לפי זה רובד ראשון של סיני, סיני תכונות. האמת אומר רב ציודה שסיני בגמרא בסוף אוריות מבטא עוד עניין. יש תואר של חכמה, של חכמים. סיני כשם תואר לחכם. תוארי חכמי התורה. יש סיני ויש עוקר הרים. הגמרא בסוף אוריות מתווכחת. מה עדיף, סיני או עוקר הרים? מחלוקת רב יוסף ורבא. רב יוסף היה סיני ורבא עוקר הרים. סיני הכוונה ידען דגול, גדול, יודע את כל התורה כולה. עוקר הרים, מישהו שיודע לפלפל, מחודד כזה, שלא אמור, יודע לקשות, לתרץ, סברות. מה העיקר? סיני או עוקר הרים? העיקר זה הידע או האיום. השברו על זה הרבה קולמוסים. הרב עד יוסף, למשל, בהתחלה, את המקדמה להביא אומר, כותב, הערכה שלמה, למה סיני עדיף יותר מעוקר הרים. אבל זה ויכוחים שלמים. זה לא ויכוח שהוכרע עד היום הזה. זה משפיע על שיטת הלימוד בישיבה, על במה משקיעים את הזמן. זה ויכוח גדול. אבל זה ויכוח מתיק יומין. בין סיני לעוקר הרים. אז יש אדם שהוא מיוחד בבקיאות. הוא יודע המון גופי ענייני תורה ודברה, זה נקרא סיני. למה הוא נקרא סיני? כי הוא פונה ושייך יותר לעצמיותה. הוא מעניין אותו, לא מה אני אומר, מה אני חושב. מה התורה נטו, באמת. הוא מאוד מאוד מתבטל אל התורה. יש לו תכונת התבטלות, כמו סיני, שעליו התורה חלה. הוא לא אומר, מה אני חושב, מה קשה לי, מה אני מתרץ. מה התורה אומרת? הוא כאילו מתמגנט אל התורה עצמה, לפי מקורה, כפי שהיא במקור, אותנטי, בכלליותה. לעומת חכם אחר, שהוא מיוחד יותר בחריפות ובחידוד ובפלפול ומסע ומתן, הוא נקרא יותר עוקר הרים. זאת אומרת, הוא פחות מתעניין מה התורה אומרת מצד עצמה, כפי שהיא ניתנה בסיני, אלא מה אנחנו יכולים לעבד ולהוציא ממנה, והשלכות ופירורים, טיפול, מה אנחנו עושים בתורה. בירור, התפרטות, הולדות, הוצאות, פרטי חילוקים, ניתוחים, הקבלות, שליליות, הגדרות. זאת אומרת שסיני מבטא את התכונה של הקבלה, שקיבל תורה מסיני, של ההקשבה, של הנאמנות. זה תכונות של מידות, של התבטלות נפשית. ממעלת שימוש החכמים מתוך יסודי מקורה של תורה בדרך הדיון המפורט בשקלא וטריא, מגיעה העלאת שמעת אליבא דהלכתא. לעומת ההוא תלמיד השם מתאר את השרץ ומתאמו 100 פעמים, נאמר עליו שהיה קטוע מתורה דסיני במקור עצמיות יסודה ומתתה של תורה. זאת אומרת, צריך להיזהר שהעוקר הרים לא ישכח את סיני. צריך להיזהר. אם אדם הוא פלפלן גדול, יש לו שקלא וטריא, פלפלן עצום, והוא אסמך זה רוצה להגיע הלכה למעשה, לפסוק הלכה, צריך מאוד מאוד לשים לב שגם הקשבת לכל מה שנאמר עד היום בכל הדורות, שזה נקרא שימוש תלמידי חכמים. זאת אומרת שאתה פלפלן גדול, אתה חדשן, רגע, אבל מה עד היום נאמר בכל הדורות? מה עם ישראל אמר עד היום? מה המסורות? זה חשוב מאוד בפסיקת ההלכה, לא רק מה אנחנו מפלפלים, אלא אם אנחנו גם מקשיבים ומקבלים סיני את כל מה שנאמר בדורות קודמים. ולכן יש בגמרה הערה כזאת על תלמיד אחד, שהוא הצליח בכוח הפלפול שלו לתאר את השרץ. זאת אומרת, תראה שבעזרת פלפולים אפשר לעשות הכל. פלפול לזה, אתה יכול, אפילו דברים שהם ברור שהם אסורים, אתה יכול איכשהו למצוא לאיזה פתרונות. והוא נקרא קטוע מהר סיני. זאת אומרת, אולי יש לך יצירתיות מאוד גדולה, אבל אתה לא מקשיב, אתה לא מקבל את המסורת שנאמרה, אתה לא מקבל את העקרונות כפי שהם נתנו ממרומים, את העצמיות והיסוד של האמת של התורה. חסר פה תכונות, חסר פה ענווה, חסר פה מידות. כמו שהמהר"ל מפראג מעריך בזה בכמה מקומות בספריו, הייתה לו ביקורת על שיטת הפלפול שכבר הייתה מנותקת מהמקורות, מין פלפולים שהם לא, הם כבר לא נשענים על הידע, אז זה פורח באוויר. אז המהר"ל מעביר על זה ביקורת מאוד חריפה, זה כבר יצא מגבול הטעם הטוב, כבר איבד את התשתית. מאותו המקור היסודי הנמשך ומתגלה בנתינת התורה, היה מקום לקביעות צורה מיוחדת של כוח המדבר שבאדם ישראל. כיוון שלעמוד לפני הר סיני, אם כן, נחצקם, מה זה לעמוד לפני הר סיני? זה לעצב את הזהות הישראלית שלנו, לעצב את התכונות, לעצב את הפרופיל האנושי שלנו, ובעצם לעצב את השאלה על מה אנחנו מדברים. זה בעצם מה שקורה לפני הר סיני. על מה אנחנו מדברים? במה אנחנו מתעניינים? מה נושא השיחה שלנו? מה מסקרן אותנו? על מה כותבים? על מה מתקשרים? על מה מדברים? ולכן בעצם המבחן, מבחן המבחנים של העמידה לפני הר סיני הוא מבחן הדיבור. לכן יש מקום דווקא אז לקבוע צורה מיוחדת פרופיל אנושי מיוחד יהודי של כוח מדבר, שאומנם כוח כלל אנושי, אבל אנחנו רוצים לקחת אותו לכוח מיוחד, להפוך אותו לישראל. שיהיה לנו פה אחר, שפה אחרת. זה בעצם לעמוד לפני הר סיני. ליצור תקשורת שונה, נושאי שיחה, נושאי התעניינות משלנו. זה הנפש החיה של האדם. או בלשון האונקלוס, הרוח הממלא שלו. מה זה אדם, אומר האונקלוס? הדיבור שלו. מה זה הדיבור? זה אתה. תראה מה אתה מדבר, זה מה שמעניין אותך. זה האישיות שלך. על מה שאתה מדבר, על מה שאתה קורא, על מה שאתה משוחח, זה אתה. וזה, שם אתה ממוקם. מה שאתה מקשיב, מה שאתה מפטפט, מה שאתה מתעניין, זה שיקוף של האישיות שלך. ולכן, כשיש פה התחדשות של, של מעמד הר סיני, יש פה איזה קיום העולם, יש פה איזה עת רצון, איזה הזדמנות כזאת. ואומר הרשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, אומר, אילו אבא אינה קיים על תורה דה סיני, אם הייתי בהר סיני, בשעה שהתייבה תורה לישראל, לפני מתן תורה, הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא, שיתבר לברנש טרפון, שהקדוש ברוך הוא יברא לאדם שתי פיות. ככה אומר רשב"י. היותר ראוי שיהיה לנו שתי מערכות נפרדות, כמו שיש לנו שתי עיניים, שתי אוזניים, יהיה לנו שתי פיות. אחד אולי באורייתא לתורה, ואחד לכל שאר ענייני העולם הזה. שיהיה לנו הבחנה מאוד ברורה בין עיקר לתפל, בין זוהמה למהות. ככה היה ראוי, אומר רשב"י. אם הייתי שם בהר סיני, זה מה שאתה מבקש. בעצם מה רשב"י בא לבר נושא, זה הנושא, זה מה שקרה לרגל הר סיני. מה שקרה לרגל הר סיני זה בעצם ההכרעה, שאומנם אין לנו שתי פיות, אבל זה הכרעה שפה, מה אנחנו מתעניינים, על מה אנחנו מדברים, מה נושאי השיח שלנו. נושא השיח זה מעיד, מה אתה מסתכל, למה אתה נמשך, מה מעסיק אותך, מה מדברים? יהודים מתפגשים, מדברים דברי תורה, מדברים דברי חכמה, דברי מידות, דברי חסד, דברי עזרה לזולת, הקשבה, נתינה, דברים של טעם. אפשר גם דברים נחמדים, מסמכים, להצחיק אחד את השני, זה גם טוב. אתמול מישהו סיפר לי בדיחה, מאוד סלחתי. זה טוב, זה עושה רגשה טובה. דודי הוא סיפר לי בדיחה. שאצלם יש, לדגל, יש להם דגל מאוד גדול בבית, שיעור חזוניש. נכון, זה בדיחה טובה? כן, מי שרוצה לשאול. כן. לא, אז זה מה שאומר, הוא לא רוצה לוותר, הוא רוצה לחדד. הוא מבחן כזה. את מי אתה? איפה אתה? פה, אז זה יכול להיות, שאתה בא ללמוד תורה ואתה מתעניין בכלב דברים, זה לא עובד. רשב"י כאילו אומר, זה לא עובד, אתה לא, אי אפשר לקבל תורה ככה. אתה בא לפני הר סיני, תמיין בין אוכל לפסולת, תעשה מלאכת בורר. זה לא מדברים, אני מתבייש לדבר על זה, מתבייש לקרוא על זה, ללמוד על זה, להקשיב לזה, זה מביך. מתבייש. מה שמתביישים ממנו זה פסולת, ומה שלא, המיון הזה, זה התנאי כניסה להתחיל להתקבל תורה. זה נקרא לעמוד למגלי הר סיני. אז עוד לפני מתן תורה, בראש חודש סיוון, ישראל מגיעים לפני הר סיני, מתחילים למען את הנפש שלהם. מה הנושא? מה מתעניינים? מה מקשיבים? מה מדברים? מה שומעים? מה משוחחים? נכון? מסכת אבות, נכון? שלושה שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה. מה זה, איך המשנה אבות קוראת לזה? מושב לצים. מה אתם, איך אפשר לקבל תורה ככה? שאם שלושה שישבו ליד שולחן ואכלו ולא אמרו עליו דברי תורה, אז מה השולחן, מה הוא נחשב? מלא זוהמה. כי כל שולחנות מלאו צי, כי צועה, בלי מקום, מלא זוהמה. ככה גם המשנה אומרת באבות. זה בעצם שולחן מזוהם. מה זה שולחן מזוהם? שולחן שלא דיברו עליו דברי תורה. כי כל שולחנות מלאו כי לצועה בלי מקום. זה ביטוי הכי מובהק של זוהמה. כן.
הייתי, כאילו, קראנו בימים בחפרק כזה בשבת.
נכון, שבת האחרונה, תרקי אבות. כן.
חשבתי, כאילו, מה זה, עליית מדרגה שכאילו ממושב לצים לזבחים?
יותר גרוע.
למה בשולחן אנחנו לא אומרים פשוט שניים שלא אכלו
מושב? זה יותר גרוע, כי אתה אומר, זה השתקעות כל כך שזה הנושא, זה, סביב זה כל החיים מתגבשים. האוכל, האוכל הרי זה אירוע חברתי, מדרגה ראשונה, סעודה. וזוהמה נוראית. להפך, אתה רואה כמה עם ישראל משקיע סביב זה. אנחנו נוטלים ידיים ומברכים ואומרים דברי תורה וברכת המזון וזימון. כמה עם ישראל משקיע בזה? כי יודע שזה נושא קריטי, שלא ליפול בזוהמה, לא ליפול בחטא אדם הראשון עוד פעם. זה היה סביב אוכל. תתקן את חטא אדם הראשון. זה השולחן אשר לפני השם. כשאדם אוכל ומדבר דברי תורה ומברך כמו שצריך, זה שולחן לפני השם. זה מעמד הר סיני. זה לפני התורה, התשתית. אז איך השס פותח? ברכות. איך השס פותח? מסכת ברכות. זה ההכנה. לפני הר סיני. זה הכניסה להר סיני. ככה זה השער לתורה. כל הברכות, מסכת ברכות. כי זה בדיוק מה שמציל אותנו מהזוהמה. מה שמציל אותנו מהזוהמה זה שאנחנו באים לעולם הזה, באים לאוכל, למזון, לעולם החומרי, ומיד מפנים את תשומת ליבנו לנושא העיקרי. אדם הולך, מקבל שתייה, במה הוא מתעניין? מה יש פה? זה טעים, זה מתוק, זה יפה, זה צבעוני. או שמה שקרה כאן בעצם זה שיש פה חסד של הקדוש ברוך הוא. ברוך אתה השם שהכל נהיה בדבר. אז מה הברכה אומרת לך? במה אתה מתעניין? על מה אנחנו מדברים? ברכה זה לדבר. על מה אנחנו מדברים? בוא נדבר על זה. אפשר לדבר, המיץ הזה טעים, המיץ הזה לא טעים, הוא מתוק ככה, הוא מתוק ככה. ברך! מה אתה ברך? זה הנושא שעמד פה על הפרק עכשיו. שיש פה חסד אלוקי. בוא נדבר על זה. ברכות זה הכרעה של נושא השיחה. חס ושלום, תרבות של אומות העולם נכנסה לצערנו לעם ישראל. אנשים מדברים על אוכל. לא היה דבר כזה בעם ישראל אף פעם. זו תרבות של גוי. אנשים מסוגלים לדבר על אוכל. זה פחות מידה מתבייש. אתה מתבייש. זה נקרא שבושת פנים. אתה לא מתבייש לדבר על זה. זה מביך. מדמיין עצמך, אני יודע מה... שהיו מראיינים חייל ששחרר את הכותל. עוד מעט יום ירושלים, נכון? אז הם משחררים חייל, שחרר את הכותל. זאת אומרת, איך היה שחרור הכותל? היה בסדר גמור. האמת לא כל כך. האוכל היה מה זה זיפט. והיה שווה, יהיו לנו מלוא קרב ישנות וזה. לא מוציא לך כל כך. לא נורא. נכון, זה מביך? לפחות תתבייש. נכון? עם ישראל, זה לא מתאים לנו. זה פשוט לא מתאים לנו. אז לכן נוסחת ברכות. עוד ברכות, מיד תהיה תחתך השס כדי להסביר לנו על מה מדברים, על מה מביך לדבר. על זה תדבר, מוציא לכם מן הארץ, שהכל, פה פרעת, יש פה חסד, יש פה זה. אז ממילא אתה תדבר דברי חוכמה ודברי טעם ותשיר שירים יפים ויהיה שולחן של קדושה. אחרת זה נקרא קיצואה. ככה כתוב, קיצואה. זוהמה, זוהמה, זוהמה. טוב, כל זה דברים של הרב ציודה. תורה מסיני. בהצלחה לכולם. יום טוב, שעות טובות.